泪随着所下属为我走发的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום חמישי, טוב בכסלו, י"ז בכסלו תשפ"א, מסכת פסחים, דף י"ב. היום הזה בעזרת השם ובישועתו ייכנס נכדינו שיחיה לאורך ימים טובים לבריתו של אברהם אבינו. יזכו הוריו והורי הוריו והורי הורי הוריו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים ולהכניסו בבריתו של אברהם אבינו. היום הזה יום טוב בכסלו, ולכבודו ולזכותו וכל הסובבים אנחנו מקדישים את תלמוד תורתנו. כך כותב השולחן ערוך באורח חיים סימן רמ"ט סעיף ג', מצווה להימנע מלקבוע סעודה שנהוג בה בחול מתשע שעות ולמעלה. כתב המשנה ברורה שם בסעיף קטן י"ז, ומכל מקום נראה שבימות החורף, בזמן שהימים קצרים מאוד, מצווה להימנע מלקבוע סעודה רגילה אפילו קודם תשע שעות. כל שהוא משער בנפשו שעל ידי זה לא יהיה תאב לאכול בלילה. והביאור הלכה הוסיף, וכשהיום קצר מאוד ובוודאי לא יהיה תאב בלילה אחר אכילתו את הסעודה הרגילה, לא עדיף הדבר הזה ממאיה איסטניס, שבשולחן ערוך מחמיר בזה. ואף שבאמת גם איסטניס אין צריך להתענות בערב שבת, כי אם מצד מידת חסידות, היינו תענית גמור, מה שאין כן בנידון שלנו, שהוא רק בהקדמה באלמה, בוודאי מצווה לעשות כן. ועוד כתב שם, לכל המצווה להימנע היינו מלאכול פת כדי סביעה כרגילותו בחול, אבל מעט להשקיט רעבונו אינו בכלל קביעת סעודה לעניין הזה. אז זה בעניין הזמן שממנו יש להימנע מאכילת פת בערב שבת, אבל גם בימות החול אסור לאכול בזמן הזה למי שלא יתפלל מנחה. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעת הדשמה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מבקשים להקדיש לזכותם ולרפואתם של אימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי רחמיאל בן חווה, רבי חיים בנימין מורדכי בן העידה, רבי גרשון בן שרה, רבי משה בן איטל, היולדת חווה לאה בת אסתר, מרת גיטה בת רוחמה, מרת חיה שרה בת רחל לאה, מרת ויביאן יוכבת בת אסתר, מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, והילדה חנה בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. נכנסים כעת בסייעת הדשמיה הענקית לבית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב. על פי ספר החינוך, היום הזה מצווה ריש למד ד' שלא לכבד גדול בדין. שורש המצווה ידוע הוא כתבטיב בראש הסדר במצווה ריש למד ה', שנאמר ולא תהדר פני גדול. פירוש, אם באו לפניו לדין, אחד גדול ואחד קטן לא יכבד לגדול ולא יסביר לו פנים ולא ישאל בשלומו יותר מחברו. אין לו קין עליו זה שאין בו מעשה ונוהג בכל מקום ובכל זמן בדיינים. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית אחיי ורעיי, אל הפרק הפותח בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הלא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף י' במסכת פסחים. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה על דף י' הייתה, מדוע לא גזר רבי יהודה שלא לקצור ולהכין קמח וקלי קודם העומר שמא יבוא לאכול? והתשובה, לרבה כיוון שהותר לעשות כל המלאכות בשינוי, ולאביי, כיוון שמחדש הוא רגיל להיבדל כל השנה, ורבה שהיא רצה לומר שהותר רק בקלי וקמח שאינם ראויים לאכילה כך, אבל דבריו נדחו. שאלה שנייה, מדוע לא גזר רבי יהודה שלא להניח שפופרת עם שמן על גבי הנר, שמה יסתפק ממנה והתשובה? כיוון שמחמת חומרת איסור שבת בתהילים מהשמן. שאלה שלישית, האם מותר לענוב חבל דלי שנקרא ומדוע והתשובה? לרבי יהודה אסור כיוון שהעניבה נחשבת קשר, ולחכמים מותר שאין מחליפים עניבה בקשירה. שאלה רביעית, מה דינו של החמץ בשעה החמישית והתשובה? לרבי מאיר מותר באכילה, ולרבי יהודה מותר רק בהנאה, ולרבן גמליאל רק חמץ של תרומה מותר באכילה. שאלה חמישית, לרבי יהודה מה הדין כשאמר עד אחד שעה מסוימת והשני אמר שעה מאוחרת בית שעות והתשובה? לרבי מאיר מותר באכילה, לרבי יהודה מותר רק בהנאה, ולרבן גמליאל רק חמץ של תרומה מותר באכילה. שאלה חמישית, לרבי יהודה מה הדין כשאמר עד אחד שעה מסוימת והשני אמר שעה מאוחרת בית שעות? אם אחד אומר שעה שלישית ואחד אומר חמישית, עדותם קיימת. אם אחד אומר שעה חמישית ואחד אומר שעה שביעית, עדותם בתהילה. כי בשעה חמישית החמה במזרח ובשביעית היא כבר במערב, ובוודאי לא מדובר פה בטעות. השאלה האחרונה על דף י' א', להבאי אל הלשון הראשון של רבי יהודה, אדם טועה בחצי שעה, מדוע עדותם קיימת כשאמרו שעה שלישית וחמישית, והתשובה שיש לומר שהיה מעשה באמצע השעה הרביעית וכל אחד טעה בחצי שעה. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף י' א' במסכת פסחים. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי הניכר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום חמישי בשבוע טוב בכסלב י' ז' בכסלב תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י' ב' במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' א' עמוד ב' מן המשנה המצויה במרכז העמוד 14 שורות לפני השורות הרחבות, משנה הפותחת במילים רבי מאיר אומר, אוכלים כל חמש ושורפים בתחילת שש. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מן התורה החמץ נאסר בחצות יום י' ד' בניסן, שהוא בסוף השעה השישית. לכמן בדף כוח עמוד ב' חולקים התנאים באיסור החמץ מחצות יום 14 עד הלילה, רבי יהודה דורש מהכתובים שהוא אסור באכילה באיסור לב אלוקים עליו. ולדעת רבי שמעון אין בו איסור לב מן התורה. ולדעת התוספות ורוב הראשונים, גם רבי שמעון מודה שהוא אסור באכילה באיסור עשה, משום שהוא מבטל בכך את מצוות תשביטו שזמנה בחצות יום י' ד'. אבל לדעת בעל המאור, לשיטת רבי שמעון הוא מותר באכילה מן התורה, משום שאכילתו זוהי השבטתו ולא נאסר אלא להשעותו, לפי שמאותה שעה יש חיוב בהשבטה. אז מן התורה החמץ נאסר בחצות יום י' ד' בניסן, שהוא בסוף השעה השישית, אלא שהוסיפו חכמים על זמן האיסור והקדימו לפני חצות היום, משום שחששו לטעות, כפי שיבואר להלן. ומפשטות דברי המשנה משמע שהקדימו חכמים גם כן את זמן השריפה בשעה אחת. ואילו הצלח מוכיח מדברי רש"י לקמן בדף י' ב' עמוד ב' שלא אסרו חכמים את השעה השישית בשהייה, אלא רק באכילה והנאה. ולפי זה, מה שכתוב שורפים בתחילת שש אינו חיוב, אלא פירושו שמאותה שעה החמץ אינו ראוי לכלום ועומד לשריפה. אבל אפשר לסופו גם בסוף שש. ויתר על כן כתב הצלח, שגם לאחר חצות היום אינו עובר בעשה של תשביטו על כל רגע ורגע, אלא כל יום י' ד' בניסן הוא זמנו וסוף שש הוא תחילת הזמן בלבד. אבל המגן אברהם כותב שאם לא ביערו מיד בחצות עוברים על העשה הזה. המשנה שלפנינו בדף י' א' עמוד ב' מביאה מחלוקת תנאים בשיעור ההקדמה הזו, שהוסיפו חכמים על זמן האיסור והקדימו לפני חצות היום. אומרת המשנה, רבי מאיר אומר, אוכלים את החמץ כל חמש שעות ראשונות של יום י' ד' בניסן ושורפים אותו בתחילת שש, שעה אחת קודם זמן ביעורו מן התורה, שכן עלול אדם לטעות בשעה אחת ויסבור בשעה השביעית שהיא עדיין השעה השישית. ורבי יהודה אומר, אוכלים אותו כל ארבע שעות ראשונות של היום בלבד, ותולין כל חמש, כל השעה החמישית החמץ אסור באכילה ומותר בהנאה, ועל כן עדיין אין צריך לשורפו. ושורפים אותו בתחילת שש שעות, שכן לעניין אכילה חששו חכמים ביותר, שמא יטעה אדם בשעתיים ויסבור על השעה השביעית שהיא עדיין השעה החמישית. אבל עניין איסור הנאה לא חששו כל כך והקדימו רק בשעה אחת. שכן בשעה אחת טועים רוב בני אדם, אבל בשתי שעות רק מיעוט טועים. ולגבי איסור הנאה חששו רק לטעות של הרוב, ואפילו שמן התורה, משעה שנאסר החמץ באכילה, הרי הוא נאסר גם בהנאה, מכל מקום, מאחר שבאיסור הנאה יש הפסד גדול יותר מאיסור אכילה, לא יחמירו בו כל כך חכמים. כך אומר הפני יהושע. ואילו הצלח כתב שלא יחמירו כל כך בהנאה כמו באכילה, משום שאיסורה קל יותר מאיסור אכילה. שכן מבואר ברמב"ם מלכות מאכלות אסורות פרק ח' הלכת ט' ז', שכל מאכל שאסור גם בהנאה, אין לוקים על הנאתו. ולשיטת הירושלמי מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בזמן איסור החמץ מן התורה. לדעת רבי מאיר מן התורה, חמץ נאסר רק בליל תטווה, וחכמים הם שאסרו מתחילת השעה השביעית עד הלילה, ומשום שבני אדם מחליפים בין השעה השביעית לשעה השישית, גזרו גם עליה. לדעת רבי יהודה, חמץ נאסר מן התורה מתחילת השעה השביעית, ולפי זה יש לפרש בשיטתו שהשעה השישית אסורה לא משום גזירה, אלא היא אסורה מדברי סופרים, כמו בתחילת השעה השביעית לרבי מאיר, אלא שהוסיפו על האיסור הזה את השעה החמישית, משום שמחליפים אותה בשעה השישית. אבל אצלנו בדברי התלמוד הבבלי, מבואר שלא בכך נחלקו, אלא בשיעור הטעות שבני אדם טועים בו. כך מסביר הפני יהושע. ממשיכה המשנה ואומרת, ועוד אמר רבי יהודה, שתי חלות חמץ של תודה, פסולות היו מונחות בערב פסח על גג האצטבה שבהר הבית, ששם היו מתקפצים בני אדם ויושבים עליה, והניחו אותן שם לסימן, שכל זמן ששתיהן מונחות היו כל העם אוכלים חמץ, כאשר נתלה אחת בתחילת השעה החמישית, על ידי שליח בית דין היו תולין, דהיינו לא אוכלים את החמץ ולא שורפים אותו, שכן עדיין הוא מותר בענה. כאשר נתלו שתיהן בתחילת השעה השישית, התחילו כל העם שורפים את חמצם. מה זה שתי חלות חמץ של תודה? מי שנעשה לו נס כגון יורדי הים והולכי מדברות וחוו שיצא מבית האסורים וחולה שנתרפא, מביא שלמי תודה כדי להודות על הנס, ומביא עמם ארבעה מיני לחם, שלושה מיני מצה ומין אחד של חמץ, 10 לחמים מכל מין, שזה בסך הכל 40 חלות, והתודה והלחם נאכלים ליום ולילה בלבד. מביאה המשנה שיטה שלישית המחלקת בין חולין לתרומה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, חולין של חמץ נאכלים כל 4 שעות ראשונות של ערב פסח, ובשעה החמישית הם נאסרים באכילה. ואילו תרומה של חמץ נאכלת כל 5 שעות ושורפים אותה רק בתחילת 6, שכן אסור להפסיד תרומה בידיים כל זמן שאפשר לאוכלה. שכן אמר בתרומה בספר במדבר פרק חי פסוק ח', ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי. מכאן דרשו שיש לשמר אותה בתערה ואסור לתמותה. ולפיכך לא הקדימו את זמן איסור אכילתה, אלא בשעה אחת בלבד שבה טועים רוב בני אדם. שכן אילו רק מיעוט בני אדם היו טועים בדבר, לא מסתבר שמשום כן היו גוזרים גם על תרומה לאוסרה באכילה שעה אחת קודם זמן האיסור, שהרי באה בכך לידי הפסד ואסור להפסיד תרומה בידיים. זוהי המשנה שלנו בדף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בעניין טעות בני אדם בזמנים. ובסוף הסוגיה לכמן בדף י' עמוד ב', תקשה הגמרא מדברי רבי מאיר ורבי יהודה בנידון הזה על דבריהם במשנתנו. עדים שבאים להעיד בבית דין בעדות נפשות צריכים הדיינים לחקור אותם בשבע חקירות, שנאמר בעדות עיר הנידחת, ספר דברים פרק י' ג' פסוק ט' ו', ודרשת וחקרת ושאלת היטב, והנה אמת נכון הדבר, מכאן שתהיה עדותם מכוונת, ואם לא, אינו נהרג על פי עדותם. ומכתוב זה דרשו 3 חקירות, ודרשת וחקרת ושאלת היטב. ממה שנאמר בעדות בעבודה זרה ודרשת היטב, דרשו עוד 2 חקירות. ממה שנאמר בעדים זוממים, ודרשו השופטים היטב, דרשו עוד 2 חקירות יחד. מדובר ב7 חקירות. וביניהם בין החקירות, באיזה יום בחודש הראה המעשה, ובאיזה שעה ביום. ואם הכחישו העדים זה את זה באחת החקירות, עדותם פסולה. ומכל מקום, העדים פסולה. פטורים מעונש, משום שאינם נענשים בעונש של כאשר זמם, אלא אם כן נפסלה עדותם על ידי הזמה. דהיינו שבאו עדים אחרים ואמרו, אימנו הייתם במקום אחר באותה שעה שאתם מעידים עליה, אז כיצד אתם מעידים? אומרת הגמרא תנא, אתם שנינו שם במסכת סנהדרין בדף מ עמוד א', עד אחד אומר ב2 בחודש הרג פלונית הנפש, ועד אחד אומר ב3 בחודש הרג, עדותן קיימת וזה לא נחשבת להחשה, משום שיש לתלות שזה יודע בעיבורו של חודש, היה החודש הקודם מעובר בין 30 יום ונקבע ראש חודש זה ביום 31, וזה העד השני אינו יודע בעיבורו של אותו חודש, וסבר בטעות שהיה החודש חסר בין 29 ימים ונקבע ראש חודש ביום ה-30. וכמו כן אומרים התוספות בדיבור המתחיל זה ידע בעיבורו, שיכלה המשנה לומר להפך, שהחודש הקודם היה חודש חסר בין 29 ימים, וזה שאמר שהיה מעשה ב3 בחודש ידע מחסרונו של החודש, וזה שאמר ב2 בחודש טעה וסבר שהחודש הקודם היה מלא. ועל כן לפי חשבונו היום השני לחודש הוא השלישי, ונמצא ששניהם התכוונו לאותו היום. שהרי כששואלים אותם על היום בשבוע והם מכוונים לאותו יום, מוכח מכך שזה שאמר 3 בחודש טעה בעיבור החודש, הרי ידוע לנו שאותו יום בשבוע הוא 2 בחודש, ואף על פי שאנו מצווים בדיני נפשות להשתדל לבטל את עדותם כדי להציל את הנידון, כנאמר והצילו העדה, מכל מקום באופן זה אין בידינו לפסול את עדותם. במסכת סנהדרין בדף ס"ט עמוד א' מוכיחה הגמרא ממשנה זו שרוב בני אדם טועים בעיבור החודש ובדיני נפשות הולכים אחרי הרוב. ובערים התוספות בדיבור המתחיל זה ידע בעיבורו של חודש, שאפילו שמתוך עדותם של יום בשבוע מוכח שזה שאמר ב3 בחודש טעה בעיבור החודש, מכל מקום, אילו לא היו רוב בני אדם טועים בכך, לא היה מועיל מה שכיוונו על יום השבוע לתקן את ההכחשה בימות החודש, שכן, לאחר שאמר שהיה בשלושה בחודש, אין בידו לחזור בו מעידותו ולומר שהיה זה ביום אחר. שכן ההלכה בידינו כיוון שהגיד שובנו חוזר ומגיד. אבל רק בגלל שמצטרף לזה הטעם שרוב בני אדם טועים בעיבור החודש, אין זו נחשבת לחזרה מעידותו. אבל אומרת המשנה במסכת סנהדרין, אם אחד מהם אומר בשלושה בחודש היה מעשה ואחד מהם אומר בחמישה בו, הפרש של יומיים עידותם בתהילה. שכן גם אם טעה אחד מהם בעיבורו של החודש, לא היה לו לטעות אלא ביום אחד בלבד ולא בשני ימים. ואין לומר ששני החודשים הקודמים היו מלאים וטעה אחד העידים וסבר שהיו שניהם חסרים ומשום כך הקדים את המעשה ביומיים. שכן לאחר שעבר רוב החודש יודע כל האדם שהוא מעובר, ועוד שאין אדם טועה אלא בעיבור אחד ולא בשני עיבורים. ממשיכה המשנה לדון בהכחשה בשעות. עד אחד אומר בשתי שעות ביום היה המעשה, ועד אחד אומר בשלוש שעות ביום היה. עדותן קיימת, ואין זו הכחשה. אבל אם אחד מהם אומר שבשלוש שעות ביום היה המעשה, ואחד מהם אומר בחמש שעות ביום היה המעשה, והוא הדין שניים, והשני אומר ארבע, אלא שנקט רבי מאיר שלוש וחמש, משום שסיים את הדין הקודם בשלוש, כך אומר התוספות שנץ. אז אם אחד אומר בשלוש שעות ביום היה המעשה, והשני אומר בחמש שעות היה, עדותן בתהילה, דברי רבי מאיר. אבל רבי יהודה אומר גם באופן זה עדותן קיימת ואין זו הכחשה משום שיש לתלותה בטעות. אבל אם אחד מהם אומר בחמש שעות ואחד אומר בשבע שעות, לדברי הכל עדותן בתהילה משום שבחמש שעות ביום החמה עומדת בצד מזרח של הרקיעה, ואילו בשבע שעות החמה עומדת בצד מערב של הרקיעה, ועל כן אין אדם מחליף ביניהן. וכל אדם מבחין בכך על ידי הצל, שכן כאשר החמה במזרח הצל נופל לצד מערב וכן להפך. ואביי מפרש את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. אמר אביי, כשתמצא לומר, כשתדקדק בדבריהם ותעמוד על יסודם תמצא, שלדברי רבי מאיר, אין אדם טועה בזמני היום ולא כלום. ואף שבוודאי אין כל אדם יודע לכוון לדעת בדיוק מתי היא תחילת השעה וסופה מכל מקום, בסתם מעידים שמעידים על השעה, אין לתלות שהם טועים, שכן אילו לא היו בטוחים בשעה, היו אומרים שאינם יודעים. ולדברי רבי יהודה, אדם טועה בחצי שעה. לדברי רבי מאיר, אין אדם טועה ולא כלום, וכשאחד אומר שבשתי שעות ביום היה המעשה, ואחד אומר שבשלוש שעות היה, יש לתלות, שמעשה קיעה ובמי פקטרתי ומעיל תלת, היה המעשה ביציאת השעה שנייה וכניסת השעה השלישית, ועד כאמר מה שאמר העד הראשון שתיים, שהמעשה היה בשעה השנייה, כוונתו שבסוף שתיים היה. ועד כאמר מה שאמר העד השני שהיה מעשה בשלוש שעות, כוונתו שבתחילת שלוש היה. ונמצא ששניהם אמרו דבר אחד. אבל אם אחד אמר שהיה מעשה בשלוש שעות והשני אמר שהיה מעשה בחמש שעות, בהכרח שאחד מהם משקר, שהרי אין אדם טועה בזמני היום כלום. ולדברי רבי יהודה, אדם טועה בחצי שעה, ועל כן, גם כשאחד אומר שלוש ואחד אומר חמש, עדותם קיימת, משום שיש לתלות שמעשה כי אבא בפלגה דארבע אבא, באמצע השעה הרביעית היה. כלומר, בשלוש שעות הוא מחצה, והיידק אמר, וזה שאמר שהיה מעשה בשלוש שעות, כוונתו שבסוף שלוש היה. וקטע יפלגה דשעת על הקמי, ונמצא שטעה והקדים את המעשה בחצי שעה לפני זמנו, והיידק אמר, וזה שאמר שהיה מעשה בחמש שעות, כוונתו שבתחילת חמש היה. וקטע יפלגה דשעת על האחורי, ונמצא שטעה ואחר את המעשה בחצי שעה לאחר זמנו, לפיכך עדותם קיימת, שכן עד כמה שאפשר לתלות בטעות, אין זו הכחשה. ולכמן בדף י' ב' עמוד א', תקשה הגמרא לביאור הזה של לשיטת רבי מאיר, מניין לנו, שזה כיוון לסוף שתיים וזה כיוון לתחילת שלוש, ולשיטת רבי יהודה, מניין לנו שזה כיוון לסוף שלוש וזה כיוון לתחילת חמש, הרי ייתכן שזה שאמר שעה מוקדמת נתכוון לתחילתה, וזה שאמר שעה מאוחרת נתכוון לסופה. והפרש כזה אין לתלות בטעות בין לרבי מאיר בין לרבי יהודה, ואם אכן לכך כוונתם, הרי עדותם פסולה, ואיך אפשר להרוג את הנידון מספק? הרי מספק, יש לנו לחלק את עדותו ולהצילו, להציל את הנידון. כך תקשה כאמור הגמרא לכמן בדף י' ב'. מביאה הגמרא שיש שונים את דברי אביי באופן אחר. איקא דאמרי, יש אומרים שכך אמר אביי, כשתמצא לומר, כשתדקדק בדברי התנאים הללו תמצא, שלדברי רבי מאיר אדם טועה משהו, שיעור זמן מועט בלבד, ולדברי רבי יהודה אדם טועה שעה ועוד משהו. והלשון השנייה לא סוברת כמו הלשון הראשונה, משום שנראה דוחק לומר שהמעשה היה מכוון בדיוק ברגע התחלפות השעות כמבואר בשיטת רבי מאיר. גם סוברת הלשון הזו שדוחק לומר ששני העדים טעו כמבואר בשיטת רבי יהודה. כך מסביר תוספות הראש. אז אם כן, בלשון השנייה באיקא דאמרי, אמר אביי, כשתמצא לומר, כשתדקדק בדברי התנאים הללו תמצא, שלדברי רבי מאיר אדם טועה במשהו, שיעור זמן מועט בלבד, ולדברי רבי יהודה אדם טועה שעה ועוד משהו. לדברי רבי מאיר אדם טועה משהו, כשאחד אומר שתיים ואחד אומר שלוש, יש לתלות, שמעשה כי אבא היה המעשה שעליו הם מעידים או בסוף שתיים אבא, או בתחילת שלוש. אחד מיני הוא אחד משני העדים טועה במשהו, שזה שאמר 2 כוונתו לסוף 2, וזה שאמר 3 כוונתו לתחילת 3. ונמצא שאם היה המעשה בתחילת 3, טעה העד הראשון במשהו, ואם היה המעשה בסוף 2, טעה העד השני במשהו. ולדברי רבי יהודה המכשיר את העדות גם כשאחד אומר 3 ואחד אומר 5, אדם טועה שעה ועוד משהו. ומעשה כי אהבה, כשהיה המעשה הוא היה או בסוף 3 היה, או בתחילת 5 היה. ואחד מיני הוא קטעי בשעה ומשהו. ואחד מן העדים טעה בשעה אחת ועוד משהו. שאם היה מעשה בסוף 3, יש לתלות שזה שאמר 5, התכוון לתחילת 5 וטעה בשעה ומשהו. ואם היה מעשה בתחילת 5, יש לתלות שזה שאמר 3, התכוון לסוף 3 וטעה בשעה ומשהו. אלה הם כאמור שתי הלשונות בשיטתו של אביי. אבל רב הדוחה את דברי אביי. אז על רבון הברידי רב יהודה, הלך רבון הבנו של רב יהודה ואמרה לשמיית את הקמי די רבה. אמר את שמועת אביי זו לפני רבה, אמר לו רבה וכי אפשר לומר שלדעת רב יהודה אדם טועה רק בשעה ומשהו? הרי לפי זה יהיה קשה, מדוע יכשיר את העדות כשאחד אומר 3 ואחד אומר 5? ומה אילו די קינן באני סהדי? הרי אם היינו בודקים את העדים הללו ומדקדקים בדבריהם ומוצאים. דהי דקה אמר 3, זה שאמר שעה שלישית, כוונתו לומר שהיה מעשה בתחילת 3. והי דקה אמר 5, וזה שאמר 5, כוונתו לומר שבסוף 5 היה. אם לכך הייתה כוונתם, אביה, הרי זו ודאי עדות מוכחשת, שהרי יש ביניהם הפרש של כמעט 3 שעות. ולדברי אביי, אין אדם טועה בשיעור כזה. וכן קשה על רבי מאיר הסובר שאין אדם טועה לה במשהו בלבד, הרי ייתכן שזה שאמר 2 התכוון לתחילת 2, וזה שאמר 3 התכוון לסוף 3. ונמצא שאחד מהם טעה בשעה וחצי. ולא קטלינן, לא היינו הורגים את הנידון על פי עדות שכזו. ואם כן, אנא ניקום וניקטל מספיקה? עכשיו שאיננו יודעים מה הייתה כוונתם וכי נקום ונהרוג את הנידון מספק? ורחמנה אמר, הרי התורה אמרה בספר דברים פרק למד, היי פסוק חף דלת ושפטו העדה והצילו העדה. ומכאן שיש לחפש אחר זכותו של הרוצח ולהצילו ממיתה ככל שבידינו. ואם כן, למה עלינו לקרב את עדותם זה לזה כדי שנוכל להורגו על פיה, ולתלות שזה שאמר 3 נתכוון לסוף 3 וזה שאמר 5 נתכוון לתחילת 5? הרי עד הרבה, יש לנו להרחיק את עדותם עד כמה שאפשר כדי להצילו. ואף אם אין העדים לפנינו ואי אפשר לשואלה מכל מקום לקבל את עדותם מספק. שהרי ייתכן שהאחד יתכוון לתחילת 3 והשני יתכוון לתחילת 5. וכל שכן כשהם לפנינו שצריך לשואלם מה הייתה כוונתם בכדי להציל את הנידון. כך מסביר הראש יוסף. ומה יענה אביי? אומר רבינו דוד שאביי סובר שאין להחזיק את העדים לשקרנים ועל כן כל שאפשר לכוון את עדותם יש להכשירה. ולכן מכוח הקושייה הזו של רבה, רבה מפרש את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה באופן אחר. אלא אמר רבה, לדברי רבי מאיר אדם טועה 2 שעות חסר משהו, ולדברי רבי יהודה אדם טועה 3 שעות חסר משהו. ומסבירה הגמרא, לדברי רבי מאיר שמכשיר את העדות באופן שאחד מהעדים אמר שהיה מעשה ב-2 ואחד אמר שב-3 היה המעשה, אדם טועה 2 שעות חסר משהו, ומעשה כי אהבה כשהיה מעשה או בתחילת 2 היה או בסוף 3 היה. ונמצא אחד מיני הוא קטעי, אחד מן העדים טועה ב-2 שעות חסר משהו, שכן גם אם נרחיק את עדותם זה מזה ככל שנוכל, ונאמר שהיה מעשה בתחילת 2 וזה שאמר 3 התכוון לסוף 3, או שנאמר שהיה מעשה בסוף 3 וזה שאמר 2 התכוון לתחילת 2, הרי לא הקדימו או איחרו את המעשה ביותר מ-2 שעות חסר משהו, ומשום השינוי הזה אין עדותם נפסלת, שכן אדם עשוי לטעות בשיעור זמן כזה. אבל אם אחד אומר 3 ואחד אומר 5 עדותם בתעילה, ואין אומרים שהיה המעשה בשעה רביעית וכל אחד טעה בפחות משעתיים, שכן לדעת רבה, אין לתלות שטעו שניהם. אומרת הגמרא ולדברי רבי יהודה המכשיר גם באופן שאחד אמר 3 ואחד אמר 5, אדם טועה 3 שעות חסר משהו. מעשה כאבה כשהיה מעשה או בתחילת 3 היה או בסוף 5 היה. ונמצד אחד מיני וקטאי 3 שעות חסר משהו. שכן גם אם נאמר שהיה מעשה בתחילת 3 וזה שאמר 5 התכוון לסוף 5, או שהיה מעשה בסוף 5 וזה שאמר 3 התכוון לתחילת 3, הרי לא הקדימו או איחרו את המעשה ביותר מ-3 שעות חסר משהו. ומאחר שאדם עשוי לטעות בשיעור זמן כזה, עדותם קיימת. מקשה הגמרא על ביור רבה בדברי רבי מאיר ורבי יהודה מתחילת דברי המשנה במסכת סנהדרין. תנן שנינו ברישה של המשנה במסכת סנהדרין בדף מ' עמוד א', משנה שהובאה לעיל, היו בודקין אותן את העדים ב7 חקירות. באיזו שבוע, באילו 7 שנים מתוך 7 שביעיות השנים של היובל היה המעשה? נאמר בתורה וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים 7 פעמים והיו לך 7 שבתות השנים 9 ו-40 שנה. כל קבוצה של 7 שנים קרויה שבוע. והשנה השביעית שבה היא שנת השמיטה, ושנת ה-50 שלאחר 7 שבועות, לאחר 7 שמיטות היא שנת היובל. ככתוב וקידשתם את שנת ה-50 שנה, יובלי. השואלים אותו, בודקים את העדים באילו 7 שנים מתוך 7 שביעיות השנים של היובל היה המעשה. ועוד שואלים באיזו שנה של השבוע היה המעשה, באיזה חודש בשנה היה המעשה, בכמה, באיזה יום בחודש היה המעשה, באיזה יום בשבוע היה המעשה, באיזו שעה ביום היה המעשה ובאיזה מקום היה. ומלבד שבע חקירות אלו היו מוסיפים לבודקם בבדיקות נוספות אודות פרטי המעשה. כגון, האם מכירים אתם אותו, האם התראיתם בו, במאה הרגו, האם היו כאליו שחורים או לבנים? כך אומר רשי, אבל הרמב"ם בלכות עידוד פרק א' הלכה ד' כתב שפרטים שהם מגוף המעשה ועיקר העידוד תלויה בהם, כגון במאה הרגו, אינן בדיקות אלא דרישות, ודינן כחקירות, שאם אחד מהעידים אמר עליהם איני יודע, עידותו בתהילה. וכל המרבה בבדיקות הרי זה משובח, ותנן, שנינו בהמשך דברי המשנה שם במסכת סנהדרין, מה בין חקירות לבדיקות? בחקירות אם אמר אחד מהם איני יודע להשיב על אחת מהם עידותן בתהילה, ואילו בבדיקות אפילו אם שניהם אומרים אין לנו יודעים פרט מסוים, מכל מקום עידותן קיימת. ורק אם הכחישו את זה את זה בבדיקות, עידותן בתהילה. ואבינן בא ושאלנו בדין הזה, ובמסכת סנהדרין מובא שהשאלה הזו נשאלה לידי רמי בר חמא ורב כהנא ורב ספרא ישיבוהו. שאלנו בדין הזה מה ישנה במה שונה דין חקירות שאם אמר אחד העידים איני יודע עידותם בתהילה, ואפילו שידע להשיב על שש מהחקירות ורק על השעה אמר איני יודע, ומה ישנה במה שונה דין הבדיקות שאפילו אם לא ידעו שניהם להשיב עליהן שעידותם קיימת. ואמרינן וישבנו, בחקירות אם אמר אחד מהם איני יודע עידותם בתהילה משום דהבי עלה שזו יעידות שהיא אתה יכול להזימה, שכן הזמת העידות היא רק על ידי שבא קט אחרת של עידים ואומרת לראשונים, כיצד אתם אומרים שהיה מעשה בזמן פלוני ובמקום פלוני? הרי באותו זמן הייתם עמנו במקום אחר. ובאופן זה נאנשים העידים הראשונים באותו עונש שבאו לחייב את זה שהעידו עליו. שנאמר בעת זומם ספר דברים פרק יוטט פסוק יוטט, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. אבל אם הוכחשו העידים בדרך אחרת, אינם נאנשים. והלכה בידינו שכל העידות שהיא אפשר להזימה, פסולה. ומקור הדין הזה של העידות שאתה יכול להזימה, זה ממה שנאמר, ספר דברים, פרק יוטט פסוקים חי ויוטט, ודרשו השופטים היטב, והנה עד שקר, העד שקר ענה באחיו, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, ומכאן דרשו שצריכה העדות להיות בת הזמה. התוספות במסכת מכות בדף ב' עמוד א', דיבור המתחיל מעידין כתבו שמקור דין זה הוא מעצם מה שנאמר כאשר זמם, ומסביר הקובץ שיעורים את הדברים, שאין העדות כשרה אלא רק באופן שיכול להתקיים בכל מה שנאמר בכתוב. אבל באופן אחר לא מצינו שתועיל העידות ואין בידינו לחדש דין העידות מעצמנו. וכן זה מצינו במחירת המה העברייה, שאם אינה ראויה ליעוד, אין חלה מחירתה, מאחר שרק באופן זה נאמרה פרשת המה העברייה. לפיכך, אם לא ידעו העידים לומר באיזה זמן ובאיזה מקום היה המעשה ואי אפשר להזימם, עידותם פסולה. ואם תאמר, גם אם לא אמרו את השעה אפשר להזימם על ידי היום, כשיאמרו להם המזימים ממנו הייתם כל אותו היום, יש לומר שמכל מקום בלי חקירת השעה מצטמצמת האפשרות להזימם. ומאחר שהתורה ריפתה שבע חקירות, צריך שיהיה אפשר להזימם גם על ידי השעה. אבל בבדיקות של העידים, שהם אינם עוסקות בזמן ובמקום המעשה, גם אם לא ישיבו עליהם העידים, עדיין זו עדות שאתה יכול להזימה. ועל כן גם אם אמרו עליהם איני יודע, עדותם קיימת. עכשיו מסיקה הגמרא את הקושייה, והיא אמרת תאי איני שקולי האיבים, תאמר שאדם טועה בשיעור גדול כל כך לרבי מאיר בשעתיים חסר משהו. ולרב יהודה בשלוש שעות חסר משהו, הרי גם לאחר שהשיבו העדים על החקירות דאיזו שעה, נמי גם כן העדות שהיא אתה יכול להזימה היא. שהרי אם יאמרו המזימים, אמנו הייתם באותה שעה, עדיין אין הם מוזמים בכך, משום דאמרי, מי תיקה תעינן, אנחנו יכולים לומר, תעינו בשעות. ואף שבאותה שעה שהעדנו, אמנם היינו במקום אחר, מכל מקום היינו באותו מקום שהעדנו עליו, שעתיים או שלוש חסר משהו קודם לכן או לאחר מכן, וראינו שם את המעשה. אומר תוספות רבינו פרץ שקושיית הגמרא אינה אלא על אופן שהכחישו העדים הראשונים זה את זה בשעות, שמאחר שיש לנו לומר שטעו בשעות בכדי להשוות את דבריהם, שוב אי אפשר להזימם על פי השעה שאמרו, אבל בסתם עדים שעדותם מכוונת אין לתלות שטעו, ובוודאי אפשר להזימם על פי השעה שאמרו. תרץ את הגמרא די יאבין על לאוקו לטעו טעו. אכן נותנים לעדים את כל השעות שהם עלולים לטעות בהם, ומכל מקום איתן להזימם אם יאמרו המזימים ממנו הייתם כל אותן השעות. ומפרשת הגמרא באיזה אופן תיתכן הזמה לשיטת רבי מאיר. לרבי מאיר הסובר שאדם טועה בשתי שעות חסר משהו, יאבין עליו, נותנים להם לשני העדים הללו שאחד מהם אמר שתיים ואחד מהם אמר שלוש, את כל הזמן שמתחילת השעה הראשונה עד סוף חמש שעות. לזה שאמר שתיים, נותנים מתחילת השעה הראשונה עד סוף השעה הרביעית. ואם יאמרו לו המזימים, ממנו היית בשעה השנייה, בידו לומר, אכן לא היה מעשה באותה שעה שאמרתי, אלא לפניה או לאחריה. ותעיתי בחשבון השעות. כלומר, השעה שאמרתי, זה היה שעה לפניה ושעתיים אחריה, ובהמשך יבואר מדוע לא נותנים לו שעתיים גם לפניה. ולזה שאמר שלוש נותנים מתחילת השעה הראשונה עד סוף החמישית, ואם יאמרו לו אימנו היית בשעה של אישית, אז בידו לומר טעיתי בשתי שעות לפניה או לאחריה. מוסיפה הגמרא, ובדינו דנייטיב לאו מעיקר התפי, לכאורה מן הדין היה לנו לתת לזה שאומר שתיים שעה נוספת בהתחלה, שכן ייתכן שהייתה כוונתו לתחילת השעה שנייה וטעה בשתי שעות והיה המעשה בשעה האחרונה של הלילה הקודם. אלא שאין נותנים לו אותה, משום שבין יממה ללילה לא טעו אינשי, בין יום ללילה אין בני אדם טועים. ועל כן אם אמרו המזימים שהיו עמו מתחילת השעה הראשונה, אינו יכול לומר שהמעשה היה בשעה האחרונה של הלילה והוא טעה בשעות, שהרי לא היה טועה בשעה זו לחשוב, שהיא שעה שנייה של היום. ומפרשת הגמרא באיזה אופן תיתכן הזמה לשיטת רבי יהודה. ולרב יהודה יהבינה להו נותנים להם את כל הזמן שמתחילת השעה הראשונה ועד סוף השעה השישית. לזה שאמר שלוש נותנים את כל הזמן הזה, ואם יאמרו לו המזימים עמנו היית בשעה השלישית, בידו לומר, אכן לא היה מעשה באותה שעה שאמרתי, אלא שלוש שעות לפניה או לאחריה, וטעיתי בחשבון השעות. ולזה שאמר חמש נותנים מתחילת השעה שנהיה עד סוף השישית, ואם יאמרו לו עמנו היית בשעה החמישית, בידו לומר טעיתי שלוש שעות לפניה או לאחריה. וכל שיעור זמן זה ניתן להם רק כדי להצילם מעונש כאשר זמם, אבל לא לקיים את עדותם. שכן אם אמרו המזימים לזה שאמר שלוש אימנו היית כל שעה שלישית ורביעית וחמישית, בטלה עדותו. שהרי אם נאמר שטעה וראה את המעשה בשעה השנייה, נמצא שנחלקה עדותו מעדות העד שאומר חמש, שכן יש ביניהם הפרש של יותר משלוש שעות. שהרי ייתכן שזה שאמר חמש התכוון לסוף חמש ולשיטת רב, המספק אין מצרפים את עדותם. מוסיפה הגמרא, ובדינו דנייטיב לאו מעיקר התפי, לכאורה מן הדין היה לנו לתת לזה שאומר שלוש שעה נוספת בהתחלה, שכן ייתכן שהייתה כוונתו לתחילת השעה השלישית וטעה בשלוש שעות והיה המעשה בשעה האחרונה של הלילה. אלא מדוע לא נותנים לו שעה נוספת? משום שבין יממה ללילה לא טעו אינשי, שבין יום ללילה לא טועים אנשים. וכמו כן בדינו דנייטיב לקמי תפי, מן הדין היה ראוי שניתן לזה שאומר חמש שעתיים נוספות לאחר השעה השישית, שהם השעה השביעית והשמינית. אלא שאין נותנים לו שעות, אלא משום שבחמש החמה נמצאת בצד מזרח של הרקיע, ואילו בשבע החמה נמצאת בצד מערב של הרקיע. ועל כן אין בני אדם טועים ומחליפים ביניהם. כפי שכבר אמר רבי יהודה במשנה במסכת סנהדרין, שאם אחד העדים אמר שבחמש היה המעשה, ואחד אומר שבשבע, הייתה עדותם בתהילה. לפי שאין אדם טועה ומחליף בין השעות האלו. לפיכך אם אמר שהיה מעשה בחמש ואמרו לו המזימים אימנו היית מהשעה השנייה עד סוף השעה השישית, הרי זו הזמה, שכן לא ייתכן שהיה מעשה בשעה השביעית וטעה העד וסבר שהיא השעה החמישית. חוזרת הגמרא למחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה במשנתנו לעניין חמץ, ומקשה ממנה על מה שביאר אביי לאל בשיטתם לעניין עידות. תנן אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו בדף י' עמוד ב', רבי מאיר אומר, אוכלים את החמץ כל חמש השעות הראשונות של יום י' בניסן ושורפים אותו בתחילת שש. ואף שזמן איסורו מן התורה הוא בתחילת שבע, יש לחשוש לטעות בשעה אחת, ואם נתיר את החמץ בשעה השישית, יבואו להתירו בשעה השביעית, משום שיסברו בטעות שהיא השישית. רבי יהודה אומר, אוכלים את החמץ כל ארבע שעות הראשונות של יום י' בניסן ותולין ומשעין אותו, את החמץ כל חמש, כל השעה החמישית שבאותה שעה הוא כבר נאסר באכילה, אבל אין צריך לשורפו ועדיין הוא מותר בהנאה, ושורפים אותו רק בתחילת שש, לפי שבאותה שעה הוא נאסר גם בהנאה. מקשה הגמרא לפי הלשון הראשונה בדברי אביי, אליבא בשיטתו דרבי מאיר, לשיטתו של רבי מאיר לגבי עדים המכחישים זה את זה בשעות. דאמר, אין אדם טועה בשעות ולא כלום. אם כן, ני חולקו לשיט, הרי יש להתיר את החמץ באכילה כל השעה השישית, שכן מן התורה אין החמץ נאסר אלא בתחילת השעה השביעית, ולמה הקדימו חכמים את זמן איסורו? ומה שנקטה הגמרא כל השעה השישית הוא לאו בדווקא, אלא כוונתה עד רגע אחד לפני סופה, שכן בסוף שש צריך כבר לשרוף את החמץ כדי שיהיה מבואר בתחילת שבע, כך תוספות בדיבור המתחיל, ני חולקו לשיט. ממשיכה הגמרא להקשות, ולהחליש ננמי, וכן יש להקשות גם על הלשון השנייה בדברי אביי בשיטת רבי מאיר דאמר, אדם טועה משהו, אדם טועה זמן מועט, אם כן נייחו לצוף שיט. הלא יש לאוכלו עד זמן מועט לפני סוף השעה השישית, כדי שלא יתאה ויוכל בתחילת השעה השביעית האסורה מן התורה. מדוע עשה רבי מאיר את כל השעה השישית? ולשיטת התוספות שהבאנו, יש לפרש בכוונת הגמרא שיוכל עד שני רגעים לפני סוף השעה השישית, שכן ברגע האחרון של השעה הזאת צריך לשרוף את החמץ, ומשום טעות יש להקדים את האיסור ברגע נוסף. כך מסביר הראש יוסף. ועוד מקשה הגמרא, ולפי הלשון הראשונה בשיטת אביי, אליבא דרבי יהודה, בשיטתו של רבי יהודה דאמר אדם טועה בחצי שעה, נייחו לד פלגה דשית, הרי יש להתיר את החמץ באכילה עד אמצע השעה השישית, חצי שעה לפני זמן איסורו מן התורה, ועוד מקשה הגמרא, ולהחליש ננמי, וכן יש להקשות גם על הלשון השנייה בדברי הבאי בשיטת רבי יהודה, דהמרת, שאומרים אדם טועה שעה ועוד משהו, ניחו לצוף חמש, הרי יש לאכול את החמץ, עד זמן מועד לפני סוף השעה החמישית, שעה ומשהו, קודם זמן איסורו מן התורה, ומדוע עשה רבי יהודה את כל השעה החמישית באכילה? גם אם היה אדם טועה בשתי שעות, יכלה הגמרא להקשות מעצם דברי רבי יהודה במשנה שם, שבחמש חמה במזרח ובשבע חמה במערב, ואין אדם טועה ביניהם. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, ולאח לישנה. מתרצת הגמרא, אמר אביי, אינו דומה דין הכחשה בעידות לדין חמץ, שכן עידות מסורה לזריזים, שהרי אין בא אדם להעיד עידות נפשות, אלא אם כן הוא בקי בשעות, משום שהוא יודע שיחקרו בית דין בשבע חקירות. לפיכך לדעת רבי מאיר, אין העידים טועים בשעות כלל, או שטועים במשהו בלבד. ולרבי יהודה אינם טועים, אלא בחצי שעה או בשעה או משהו. אבל איסור חמץ, לכל אדם הוא מסור, וסתם אדם אינו בקי בשעות. אז לשיטת רבי מאיר הוא עלול לטעות בשעה אחת, ולשיטת רבי יהודה בשתי שעות. ולפיכך הקדימו חכמים את איסור אכילת חמץ לפני זמן איסורו מן התורה בשיעור האמור. מקשה הגמרא מדין חמץ שבמשנתנו על שיטת רבא בביאור מחלוקת התנאים בעידות. ולרבא, ליבדי רבי מאיר, לרבא בשיטתו של רבי מאיר דאמר, אדם טועה שתי שעות חסר משהו, מתחילת חמש לא נחול, הרי יש לאסור את אכילת החמץ מתחילת השעה החמישית, שכן עלול אדם לטעות בשעה השביעית שאסורה באכילת חמץ מן התורה, ולסבור שהיא השעה החמישית ולאכול בית החמץ. מדוע איתי רבי מאיר לאוכלו בשעה החמישית? תרץ את הגמרא, חמש, בשעה החמישית החמה עומדת בצד מזרח של הרקיע, והצל נוטה למערב. ואילו בתחילת שבע, בתחילת השעה השביעית, החמה עומדת בצד מערב של הרקיע, והצל נוטה למזרח. ועל כן אין לחשוש שמה יטעה אדם ויחליף ביניהם. מקשה הגמרא, יחי בשיט נמי נחול. אם כן, יש להתיר את אכילת החמץ גם בשעה השישית, שהרי בשעה זו החמה עומדת באמצע הרקיע, ועדיין אינה נוטה לצד מערב, ומאחר והיא זורחת בראש כל אדם, אז אין הצל נוטה לשום צד. ואילו בשעה השביעית עומדת החמה במערב והצל נוטה למזרח. ומדוע יבואו לטעות ביניהן? מתרץ את הגמרא, אמר עבדה ברהבה, שיט יומה בקרנת הקאי. בשעה השישית החמה עומדת באמצע הרקיע בקרן הזווית שבה מתחברים מזרח ומערב. והכוונה לצד דרום, שכן החמה מקיפה את הארץ בכל רוחותיה, והולכת מצפון למזרח וממזרח לדרום ומדרום למערב וממערב לצפון. ונמצא שמקום החיבור שבין מזרח למערב הוא בדרום. ומה שאמרה הגמרא שבשעה השישית החמה נמצאת בקרן שבין מזרח למערב ולא אמרה שנמצאת באותה שעה בצד דרום, משום שמהלך החמה הוא בעיגול. ובדבר עגול אין עיקר חילוק ארבע ארוחות, והמזרח והמערב מתעגלים עד אמצע הדרום ואמצע הצפון. אז אם כן, בשעה השישית החמה עומדת באמצע הרקיע בקרן הזווית שבה מתחברים מזרח ומערב, היא קרובה לנטות גם למזרח וגם למערב, ואי אפשר להבחין להיכן היא נוטה, ועל כן יש לחשוש שמה יטעו בין השעה השישית לשביעית, ולכן אסרו אכילת חמץ בשעה השישית. ממשיכה הגמרא להקשות. ולדעת רבה אליבא דרבי יהודה, לדעת רבה בשיטתו של רבי יהודה דאמר, אדם טועה שלוש שעות חסר משהו, אז מתחילת ארבע לא נאכול. הרי יש לאסור את אכילת החמץ מתחילת השעה הרביעית, שמה יטעו בשעה השביעית ויסברו שהיא השעה הרביעית. תרץ את הגמרא, הרי גם בעדות אמר רבי יהודה שאין אדם טועה בין השעה החמישית לשביעית, שכן בחמש חמה במזרח ואילו בשבע חמה במערב, וכל שכן בארבע שהיא במזרח, ולא יטעו בין השעה השביעית לבינה. מקשה הגמרא, יחי אם כן בחמש נמי נחול, בחמש גם כן נאכל חמץ, שכן לא יטעו בין השעה השביעית לבינה, שהרי בחמש חמה במזרח ובשבע היא במערב, כמו שסובר רבי יהודה, לעניין עדות. מתרצת הגמרא, תרגמה אביי אליבא דרבה, פירש אביי בשיטתו של רבה, עדות מסורה לזריזים, ועל כן אין העדים טועים בין חמש לשבע, ואילו חמץ לכל מסור, ואין כולם בקיאים להבחין בין חמש לשבע על פי מקום החמה ברקיע. אבל בין השעה הרביעית לתחילת השביעית, ניכר ההבדל של מקום החמה לכל אדם, ואפילו שיש ביניהם פחות משלוש שעות, ועל כן לא אסר ברבי יהודה את החמץ. ורבא אמר, ורבא מפרש באופן אחר את שיטת רבי יהודה במשנתנו, רבא יתרץ את הקושייה האמורה, מדוע אסר רבי יהודה לאכול חמץ בשעה החמישית, הרי אין אדם טועה בינה לבין השעה השביעית, שאכן לאו עיינו טעם עדי רבי יהודה, טעמו של רבי יהודה האוסר בשעה החמישית אינו משום חשש טעות בשעות, ואכן מצד החשש הזה היה די לאסור את החמץ מתחילת השעה השישית, אלא רבי יהודה לטעמי. רבי יהודה הולך לשיטתו על פי מה דהמר, על פי מה שהוא יאמר במשנה לקמן בדף כ"א עמוד א', אין ביאור חמץ אלא בשריפה. ולא כשיטת חכמים הסוברים שביאורו הוא גם על ידי פירור וזריעה לרוח או הטלה לים. ויהבו לרבנן ונתנו לו חכמים שעה אחת שהיא השעה החמישית כדי ללקוט בעיצים לצורך שריפת החמץ. ועל כן אסרו באכילת חמץ במשך כל השעה הזו כדי שיהיה לו פנאי לכך ללקט את העיצים. שכן אם נתיר לו בשעה זו לאכול חמץ, לא יזכור ללקוט עיצים. אבל מאחר שהחמץ תלוי ואסור באכילה, הבן אדם נזכר שעליו להכין עיצים לשריפתו. אבל רבינה דוחה את התירוץ של רבה. הייתי ורבינה לרבה ראשנינו בברייתא, אמר רבי יהודה, אם מתי ביעור חמץ הוא דווקא בשריפה, שלא בשעת ביעורו, במשך השעה השישית שעדיין לא הגיע הזמן ביעורו מן התורה. דווקא בשעה השישית מצוותו בשריפה, אבל בשעה החמישית השבטתו בכל דבר. כך כותב הראש בשיטת רשי. אבל בתחילת השעה השביעית שישת ביעורו של החמץ מן התורה, השבטתו בכל דבר, ולאו דווקא בשריפה, אלא גם בפירורו וזריעתו לרוח או בהשלחתו לים. אם כן, למה לנו לאסור אכילת חמץ בשעה החמישית ולהטריחו ללקט עיצים בשעה הזו, ועלו בידו להמתין את תחילת השעה השביעית ולהשביטו בכל דבר ולא יהיה לו צורך בעיצים? ולמרות שרשי אמר לאל בדף ד' עמוד א' שעוברים בבל ייראה משש שעות ולמעלה, אבל מכל מקום, מכיוון שהוא משאה אותו על מנת לבערו, אינו עובר עליו. משום הקושייה הזו חוזר בו רבה ומתרץ תירוץ אחר. אלא אמר רבה, אף שביום רגיל אין אדם טועה בין 5-7, משום מקום החמה יש לאסור את אכילת החמץ בשעה החמישית, זרה משום יום המעונן שאין ירד בו החמה, ויבואו לטעות ביום הזה בשעה השביעית ולסבור שהיא השעה החמישית. אבל בעידות אין להכשיר מטעם זה את העידותם כשאחד אומר 5 ואחד אומר 7, שכן רוב הימים אינם מעוננים, ואין ללכת אחרי המיעוט כדי שנוכל להרוג את הנידון על פי עידותם, שכן ספק נפשות לכולה. וכל מה שאנו תולים בטעות זה רק משום שהולכים בדיני נפשות אחרי הרוב. מקשה הגמרא, יחי אפילו ב-4 שעות נמי לא יחול. אם כך, אף מתחילת השעה הרביעית יש לאסור את אכילת החמץ גזירה משום יום המעונן, שהרי לדעת רבי יהודה ללא הכר על פי מקום החמה, אדם טועה ב-3 שעות פחות משהו. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, השעה הרביעית זמן סעודה לכל אדמי, והכל בקיאים בה ואינם מחליפים אותה בשעה אחרת. והטעם הזה אינו שייך אלא לעניין אכילת חמץ, אבל לא לעניין עידות. שכן, כשעוסק אדם בעניין אכילה, הוא שם ליבו שזוהי השעה הרגילה, שהוא רגיל בה לאכול כל יום, אבל כשבא לעיד, אינו שם לב לזמן אכילתו. מקשה הגמרא סתירה מדברי רב פאפה לדברי ברייתא, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא במסכת שבת בדף י' עמוד א', שעה ראשונה של היום הוא זמן המאכל של לודים, ומה של אוכלי אדם. ומתוך רב תנותם הם מקדימים לאכול בתחילת היום. שעה שנייה היא זמן מאכל ליסטין, גנבים, שאף הם רעבתנים, אבל משום שהם נאורים כל הלילה, הם ישנים בשעה הראשונה של היום ואוכלים בשנייה. שעה שלישית היא זמן מאכל יורשין שירשו הון רב, שמקדימים את סעודתם לשעה זו משום שלא עמלו עליה. ומוסיף המהר"ל שאכילה בשעה השלישית נחשבת לבזבוז ממון, משום שבשעה זו עדיין אין האדם סובל מרעב, ויורשים שאינם צריכים לתרוח על מזונותיהם מפזרים את ממונם שלא לצורך. ורשי במסכת שבת כותב שיורשים אוכלים בשעה השלישית משום שאינם צריכים באותה שעה לשוט אחר מזונותיהם ולעסוק במלאכה. שעה רביעית היא זמן מאכל פועלין, שעה חמישית היא זמן מאכל תלמידי חכמים, שעה שישית היא זמן מאכל כל אדם. מקשה הגמרא ואמר רב פאפה, שעה רביעית זמן סעודה לקולי, ולא כדברי הברייתא שזמן סעודת כל אדם היא בשעה השישית. תרץ את הגמרא אל האיפוך, הפוך את סדר הדברים בברייתא, וכך יש לשנות בברייתא. שעה רביעית מאכל כל אדם, חמישית מאכל פועלים, שישית מאכל תלמידי חכמים. מביאה הגמרא את המשך דברי הברייתא ומבארת אותם. האוכל מכאן, מי שעברה השעה השישית ואילך, הרי הוא כזורק אבן לחימת, לסק אור, לפי שאין אכילה זו מועילה לגוף כלום. הוא דומה לחימת יין שחסרה מעט, ואם יניחנה כך תחמיץ, ואם ייתן בה אבן, יעלה היין ותתמלא החימת ולא ייפסד היין כל כך. אבל גם לא ישביח, כמו שהיה משביח, אילו הייתה החימת מלאה כולה יין. כמו כן האוכל אחר 6 שעות, שאף על גב שהאוכל מועיל לו, מכל מקום אינו מועיל כמו שהיה מועיל, אילו היה אוכלו קודם לכן. אמר רבי לא אמרן, לא אמרנו שלאחר 6 שעות אינה מאכל מועיל לגוף, אלא דלא טעם מידי בצפרה, כשלא טעם כלום בבוקר, אבל היא טעם מידי בצפרה לאיתלן בה. אם טעם משהו בבוקר, לא אמרנו זאת, כי באופן הזה מועיל לו המאכל אפילו לאחר 6 שעות. חוזרת הגמרא לדון במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בעידות ובחמץ. אמר רב אשי, כמחלוקת בעידות כך מחלוקת בחמץ. כשם שבעידות שיעור הטעות לדעת רבי יהודה גדול יותר משיעור הטעות לדעת רבי מאיר, הוא הדין בחמץ, שלדעת רבי יהודה חוששים בו לטעות של 2 שעות, ולדעת רבי מאיר אין חוששים בו אלא לטעות של שעה אחת בלבד. ואף שבין לרבי מאיר ובין לרבי יהודה שיעור הטעות בעידות אינו שווה לשיעור הטעות בחמץ, אין בכך סתירה. מקשה הגמרא פשיטה, פשוט שכך הוא. ואיינו אך דאמרינן, והרי אילו הם דברי אביי ורבא שהובאו לאל ביישוב הסתירות, שבין שיטות רבי מאיר ורבי יהודה במשנה במסכת סנהדרין לעניין עדות, לבין שיטותיהם במשנה לעניין חמץ. מתרץ את הגמרא כמשמלן, דבר זה בא להשמיענו רבשי. שינוי ידי שנינן שינוי ההוא. התירוצים שתירצנו לאל ביישוב הסתירה אמורה הם תירוצים אמיתיים. ולא תאים התנאי. אין לומר שמחלוקת תנאים היא בשיטות רבי מאיר ורבי יהודה, שלדעת המשנה במסכת סנהדרין סובר רבי מאיר שאדם טועה בשתי שעות ולדעת רבי יהודה בשלוש שעות. ואילו לדעת משנתנו רבי מאיר סובר שאדם טועה בשעה אחת ורבי יהודה סובר שאדם טועה בשתי שעות. משמיע לנו רב אשי שלא חנו, אלא אין סתירה בין המשניות כפי שביארנו לאל. שמה ביארנו? שהטעם שרבי מאיר אינו חושש בחמץ יותר משעה אחת ואינו אוסר גם בשעה החמישית, זה משום שבחמש חמה במזרח ובשבע היא במערב. ומטעם זה רבי יהודה אינו חושש לטעות של שלוש שעות ואינו אוסר את השעה הרביעית. ואם תקשה הרי בעידות, אמר רבי יהודה שאין אדם טועה בין השעה החמישית לשביעית, ומדוע בחמץ כן חשש לטעות הזו? יש להשיב שחמץ לכל אדם אסור, ואילו בעידות זה רק לזריזין, או שחוששים ליום המעונן. וכן הוא לשיטת רבה. ואילו אביי פירש באופן אחר את המחלוקת במשנה במסכת סנהדרין, את היישוב על הסתירה בין המשנה הזו לבין משנתנו כמבואר לעיל. חוזרת הגמרא לדון בדין הכחשת העידים בשעות. אמר רב שימי ברשי, לא שנו במשנה במסכת סנהדרין, שאם הכחישו העידים זה את זה בשעה או בשעתיים עידותם קיימת, אלא באופן שהזכירו שעות בלבד. אבל אם אחד מהם אומר שהיה המעשה קודם הנצח חמה, קודם זריחת החמה, ואחד אומר שהיה אחר הנצח חמה, עידותן בתהילה, שכן אין אדם טועה בין קודם הנץ לאחר הנץ, ואין זו טעות אלא שקר. מקשה הגמרא פשיטה, פשוט שאין אדם טועה בדבר זה, שהרי זריחת החמה היא סימן מובהק שאי אפשר לטעות בו, ומה הוא צריך רב שימי להשמיענו את הדבר הזה? תרץ את הגמרא אלא כך אמר רב שימי ברשי, אחד אומר קודם הנץ החמה, ואחד אומר בתוך הנץ החמה, בתחילת הנץ החמה עידותן בתהילה. שוב מקשה הגמרא ענה מפשיטה, הרי גם מה שאדם טועה בין קודם הנץ לתחילת הנץ הוא דבר פשוט, ומה הוא צריך רבשי להשמיענו את הדבר הזה? מתרץ את הגמרא, מהו דתי מה היה עולה בדעתנו לומר, תערבה יוחד המילתא כאמרי, שמה תאמר ששניהם אומרים דבר אחד, ולעולם היה המעשה קודם הנץ החמה, ועד כאמר, והעד הזה שאמר שהיה המעשה בתוך הנץ החמה, בגילוי האבקאי היה עומד במקום שהעיר בו ברק, וזה ערורי בעל מהו דחזה, וראה ניצוצות אור אילו וסבר בטעות שהם אור החמה, כמה שמלן, משמיינו רבשי מברשי שאין לתלות את דבריו בטעות הזו, אלא זו עדות מוכחשת. חוזרת הגמרא למחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה במשנתנו בזמן איסור אכילת חמץ, ומבררת את ההלכה בדין הזה. אמר רב נחמן, אמר רב, אמר רב נחמן בשמו של רב, הלכה כרבי יהודה, שתולים את החמץ כל השעה החמישית של יום י' בניסן, ולא אוכלים ולא שורפים אותו, ועדיין הוא מותר בהנאה עד השעה השישית. אמר לי רב לרב נחמן, ונעים אמר ויאמר אדוני, שהלכה כרבי מאיר שבשעה החמישית עדיין החמץ מותר גם באכילה ואינו נאסר אלא בתחילת השעה השישית, משום דה סתם לנתן הקוותי, בגלל שהמשנה סתמה את שם התנה שאומר את הדין הזה כמותו, כלל הוא בידינו שהלכה כסתם משנה, כדברי רבי יוחנן במסכת שבת דף ממבב עמוד א', דהיינו, שכששמו של התנה קמה במשנה, של התנה הראשון במשנה לא מופיע, סימן שהלכה כמותו, ופה דעתו של רבי מאיר לא הופיע תחת שמו, ורב המפרש מהי המשנה שסותמת כרבי מאיר. דתנן שנינו במשנה לקמן בדף חף א' עמוד א', כל שעה שמותר לאכול חמץ, מאכיל אדם ממנו את בהמתו. משמע מכך שבשעה שאסור לאכול חמץ, גם אסור להאכילו לבהמה, משום שיש בה אכלתה הנאה לבעלים, ואם כן, משנה זו בהכרח שנויה בשיטת רבי מאיר הסובר, שכל חמש שעות ראשונות מותר החמץ, בין באכילה ובין בהנאה, שכן לשיטת רבי יהודה, אף על פי שאסור לאכול חמץ בשעה חמישית, עדיין מותר להאכילו לבהמתו. השיב רב נחמן לרבה, האי לאו סתמה הוא, משנה זו אינה סותמת כרבי מאיר, משום דהי כרבי מאיר היא קשיה, קשה לשון, מותר לאכול שנשנתה בה, שהרי היה לה לשנות כל שעה שאוכל מאכיל, ומלשון מותר לאכול משמע, שכל שעה שמותר לאדם אחר לאכול, מותר לאדם זה שאסור באכילה, להאכיל את בהמתו, והרי לרבי מאיר אין הבדל בין אדם אחד לחברו, אלא בהכרח כוונת המשנה היא, שכל שעה שמותר לכהן לאכול תרומת חמץ, מאכיל ישראל חמץ של חולין לבהמתו, כפי שמבואר בגמרא לקמן בדף חפה א' עמוד א'. וזוהי שיטת רבן גמליאל במשנתנו, שחמץ של חולין מותר באכילה עד סוף שעה רביעית, אבל תרומת חמץ נאכלת לכהן עד סוף שעה חמישית בכדי להימנע מהפסד התרומה. נמצא שדין אכילת בהמה והנאה מן החמץ הוא כדין אכילת הכהן בתרומה, שהן מותרות עד סוף השעה החמישית. שוב שאל רבה את רב נחמן, ונעים אמר ויאמר אדוני, שהלכה כרבן גמליאל שתרומה נאכלת כל חמש, משום דהב אלי מכריע. רבן גמליאל הוא המכריע בין שתי השיטות ומפשר ביניהן, שכן בתרומת חמץ הוא סובר כרבי מאיר שהיא מותרת באכילה בשעה החמישית, ואילו בחמץ חולין הוא סובר כרבי יהודה שהוא מותר רק כל 4 שעות, וכלל הוא בידינו שההלכה כדברי המכריע. שכן במסכת שבת בדף למתת עמוד ב', אמר רב תנחום, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ינאי, אמר רבי, כל מקום שאתה מוצא שניים חלוקים ואחד מכריע, הלכה כדברי המכריע. אמר לי, אמר לו רב נחמן לרבה, רבן גמליאל לאו מכריע הוא. הוא לא הדעה המכריע בין רבי מאיר ורבי יהודה, אלא טעם דנפשי כאמר, הוא אמר את שיטת עצמו. שאילו היה רבי מאיר אומר שבין חולין ובין תרומה נאכלים כל 5, ורבי יהודה היה אומר שבין חולין ובין תרומה נאכלים כל 4, היו נחשבים דברי רבן גמליאל להכרעה. אבל מאחר שלא נרמז בדבריהם שיש מקום לחלק בין תרומה לחולין, ורק רבן גמליאל חידש את החילוק הזה, אין זו הכרעה אלא סברה מחודשת ודעה שלישית. רש"י מוסיף במסכת בבא קמא בדף קט"ז עמוד א' שהטעם שההלכה כדברי המכריע, משום שיחיד ורבים הלכה כרבים שנאמר אחרי רבים להטות, ומאחר שלכל דין שאומר המכריע יש עוד שיטה מסייעת לו כנגד השיטה החולקת, הלכה כמותו. אבל כשלא הזכירו השניים הראשונים את סברת חילוקו של השלישי, לא שייכת הסברה הזו שהלכה כדברי המכריע. שואל הקובץ שיעורי, מה בכך שלא הזכירו רבי מאיר ורבי יהודה בדבריהם שיש מקום חילוק בין תרומה לחולין? הרי סוף סוף שיטת רבן גמליאל לעולם שיטת רבים כנגד שיטת יחיד, שכן בתרומה מצטרף אליו רבי מאיר להתיר כנגד רבי יהודה, ובחולין מצטרף אליו רבי יהודה לאסור כנגד רבי מאיר. רבינו חננאל פירש שרבן גמליאל קדם הרבה לדורם של רבי מאיר ורבי יהודה, ואין הראשון חשוב מכריע לדברי האחרונים. עוד הוא מפרש בשם רבי גאון שמכריע הוא רק מי שפוסק לגמרי כאחד הצדדים, שבאופן זה שניים כנגד אחד והלכה כרבים. אבל אם קיבל חצי מדבריו של זה וחצי מדברי זה, זו ידיעה שלישית בפני עצמה ולא הכרעה. מביאה הגמרת העם נוסף לכך שפסק רב כרב יהודה. והיא ביתה, אם תרצה תוכל לומר, רב דאמר כאי תנא. מה שאמר רב שהלכה כרב יהודה זה על פי דברי התנא של הברייתא, הסותם כמותו. דתניא, שעלינו בברייתא לקמן בדף כ' עמוד ב', 14 בניסן שחל להיות בשבת, מבערין את הכל, את כל החמץ שברשותו, ביום י' ג' מלפני השבת, ושורפים תרומות חמץ בין תמאות בין תלויות, דהיינו שהם ספק תמאות, והן קרויות תלויות מפני שאינן נאכלות ואינן נשרפות, שכן תרומה תמאה דינה בשריפה, אבל אם היא ספק תמאה אסור לשורפה שמה טהורה היא, ואסור להפסיד תרומה טהורה בידיים. השורפים תרומות חמץ בין תמאות בין תלויות ובין טהורות. כותבים התוספות בדיבור המתחיל לשורפין, שאפילו אם נאמר שכשם שאסור לתמא תרומה טהורה מן התורה, משום שנאמר משמר את תרומותיי, כמו כן אסור גם לשורפה, בכל מקום קודם הפסח אין איסור בשריפתה, ואפילו שמן התורה די לה בביטול וחיוב שריפתה אינה אלא מדרבנן, מכל מקום. מכיוון שסופה להיעשר וללכת לאיבוד, מותר לשורפה כשם שהתיר רבי מאיר במשנה לקמן, בדף י' עמוד א' לתמותה מטעם זה. ממשיכה הברייתא ואומרת, ומשיירין מן התרומות הטהורות מזון שתי סעודות השבת, ולמרות שבשבת יש חיוב לאכול 3 סעודות, בשבת זו, שחלה בערב פסח, אי אפשר לקיים סעודה שלישית בפת, שהרי זמנה של הסעודה השלישית הוא לאחר המנחה, ואסור לאכול בערב פסח מן המנחה ולמעלה. כמה מבואר במשנה לקמן בדף צדיתת עמוד ב'. אז משיירים מן התרומות הטהורות מזון שתי סעודות השבת, כשערב פסח חל להיות בשבת, כדי לאכול אותן עד 4 שעות של יום י' בניסן, דברי רב לזר בן יהודה, איש בר תותה, שאמר זאת משום רבי יהושע. אמרו לו חכמים, תרומות טהורות לא יישרפו כלל בערב שבת, ואפילו אם יש בהם יותר ממזון שתי סעודות הנצרכות לכהן ולבני ביתו, זאת למה שמה ימצאו להם כהנים אורחים שיהיו אוכלים אותם קודם זמן האיסור, וכל זמן שהתרומה יכולה לאכל, אסור להפסידה. ואם לא ימצא להם אוכלים, יאכילנה להם אחר לכלבי הכהנים או יבטלנה בליבו. אמר להם רב לזר בן יהודה לחכמים, או ישיב להם, הלא כבר ביקשו הבעלים לפני השבת בכל העיר כהנים שיוכלו את התרומות, ולא מצאו מי שיוכל את כולן. ומאחר שהם כבר מכירים את כל כהני העיר ויודעים שאין בידם לאכול את הכל, מניין ימצאו אוכלים נוספים שיוכלו את זה? הרי אין לחשוש שמה יבואו כהנים מחוץ לעיר, שכן בתוך השבת אסור לבוא מחוץ לתחום ולהיכנס לתוך העיר. אמרו לו חכמים, שמה מחוץ לחומה בתוך התחום של העיר, לנו, ישנו הכהנים האורחים בליל שבת, ולמחרת בשבת ייכנסו אליה ויוכלו את התרומה קודם זמן האיסור. אמר להם רב לזר בן יהודה, לדבריכם שיש לחשוש שמה יהרה מקרה שתוכל התרומה לאחל, אם כן מדוע אתם חולקים עליי דווקא בתרומות טהורות? הרי גם בתרומות תלויות שהן ספק טמאות, יש לכם לומר שלא יישרפו בערב שבת, שמה יבוא אליהו היום או מחר לבשר על הגאולה, ויפשוט לנו את כל הספקות שבידינו, וייתכן שיאמר על תרומות האלו שלא נגע בהם הטומאה ויתארם, והם תאכלנה קודם זמן האיסור. אמרו לו חכמים, כבר מובטח להם לישראל, שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים, מפני התורח שיש להם בהכנת סעודות שבת ויום טוב. ואם יבוא אליהו הנביא, יהיו טרודים ממו ולא יספיקו להכינן. על כן אין לחשוש שמה יבואו היום או מחר, שהרי היום הוא ערב שבת ומחר הוא ערב יום טוב. אמרו לו זזו משם עד שקבעו הלכה כרבלזר בן יהודה איש ברטוטה שאמר משום רבי יהושע שמשיירים רק מזון שתי סעודות. מסיקה הגמרה עכשיו את הראיה, מה אליו, האם לא נפסק כדברי רבלזר בן יהודה, אפילו במה שאמר שמשיירים מהם כדי לאכול עד 4 שעות, וכשיטת רב יהודה הסובר שאפילו תרומת חמץ נאכלת רק עד 4 שעות ולא בשעה החמישית. דוחה הגמרה ואומרת אמר רב פאפה משמי דרבה, לא לעניין זה נפסקה הלכה כמותו, אלא רק לעניין תרומה היתירה על מזון שתי סעודות שצריך לבער אותם מערב שבת. מוכיחה הגמרה שגם רבי פוסק כרב יהודה, ואף רבי סבר להדה אמר רב נחמן, רבי גם סבר את מה שאמר רב נחמן שהלכה כרב יהודה דאמר רבין ברבדה מעשה באדם אחד, שיבקיד דיסקאיה מלאה חמץ אצל יוחנן חקוקה, יפקיד אמתחת אור כפולה מלאה בחמץ, אצל יוחנן חקוקה, וניקבו האחברים, והיה חמץ מבצבץ ויוצא ממנה, ונחסר על ידי האחברים. והגמרא מוסיפה את הפרט הזה כדי להשמיענו שלולי איסור חמץ לא היה לו למוכרו מפני הפסד האחברים, שכן לא היה זה יותר משיעור החיסרון הרגיל, כפי שיבואר להלן. אז מעשה באדם אחד שיפקיד אמתחת אור כפולה מלאה חמץ אצל יוחנן חקוקה, וניקבו האחברים, והיה חמץ מבצבץ ויוצא ממנה, ונחסר על ידי האחברים. ובא יוחנן לפני רבי שבשעה הראשונה של ערב פסח, ובא יוחנן הקוקה לפני רבי בשעה הראשונה של ערב פסח ושאל אותו האם יש לו למוכרו כדי למנוע הפסד מהמפקיד או שיש לו להמתין למחירתו שמה יבואו הבעלים ויוכלו הוא. שכן בערב פסח החמץ נמכר בזול כיוון שהוא עומד להיעשר ושמה מעדיפים הבעלים לאוכלו בעצמם. אמר לו רבי ימתן ועדיין אל תמכרנו. בא יוחנן שוב בשעה השנייה ושוב אמר לו רבי ימתן. בא שוב בשעה השלישית ואמר לו רבי ימתן. שוב בא בשעה הרביעית ואמר לו ימתן. כשבא שוב בשעה החמישית אמר לו רבי צאו מוכרה את הדיסקאיה הזו בשוק כדי להצילה, כל זמן שהחמץ שבה מותר בענה, שכן אם תמתין לתחילת השעה השישית, יאסר החמץ בענה ולא תוכל למוכרו. וצריך למוכרו בפני בית דין כדי לשום להעריך אותו במחיר ראוי, אומרים התוספות בדיבור המתחיל, מה אליו לנוכרים? מסיקה עכשיו הגמרא את הראיה, מה אליו, האם לא אמר לו רבי למכור את החמץ לנוכרים? וכרב יהודה הסובר שבשעה חמישית החמץ כבר אסור לישראל באכילה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב יוסף, לא לנוכרים אמר לו רבי למוכרו, אלא לישראל, וכי רבי מאיר הסובר שבשעה זו עדיין החמץ מותר באכילה. ואמר לו רבי למוכרו עכשיו, משום שאם ישעה וישתעה במחירתו, שוב לא ימצא ישראל שיקנה אותו. מקשה אביי על תחיית רבו רב יוסף, אמר לאביי לרב יוסף, היא, אם כדבריך שאמר לו רבי למכור את החמץ לישראל, נשקל אל נפשי. הלא יכול רבי לומר לו שיתלנו לעצמו ויוכלנו בשעה החמישית, ויתן את דמיו למפקיד. ולמה יצריכו לתרוח ולמוכרו בשוק? השיב רב יוסף לאביי, אסור לנפקד לקנות את הפיקדון לעצמו אפילו כדי להציל את דמיו, משום חשדה, כדי שלא יחשד שקנה אותו בפחות משוויו. ומביא רב יוסף ראיה לדבריו מברייתא. דתניא, שנינו בברייתא במסכת בבא מציע בדף ל"ח, וכן במסכת בבא בתרא בדף ח', גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק להם את פרוטות הנחושת של הצדקה שבידיהם, והן עלולות להחליט ולהתקלקל, הרי הם פורטים פרוטות אלו ונותנים אותם לאחרים תמורת מעות כסף. ואולם אין הן פורטים אותם לעצמן. וכן גבאי תמחוי, גבאים שמחלקים מאכלים, שאין להם עניים לחלק להם את הלחמים ומיני המאכל שגבו לצורכם, הרי הם מוכרים אותם לאחרים קודם שהתקלקלו, ואולם אין מוכרים לעצמן, וטעם הדבר הוא, משום שנאמר בספר במדבר פרק ל"ב פסוק כ"ב, ואיתם נקיים מהשם ומישראל, ואם ימכרו לעצמם, יחשדו בהם שפרטו או קנו אותם בפחות משוויים. מביאה הגמרא שרב יוסף עצמו פירש בדברי רבי כשיטת רבי יהודה. ורשי אומר שרב יוסף לא עלינו חלה ושכח את תלמודו, וכשהיה מחליף את דבריו הראשונים היו תלמידיו מזכירים לו כיצד לימדם בראשונה. אמר לי רב עדה בר מתנה לרב יוסף, הלו בפירוש אמרת לן, בפירוש אמרת לנו שאמר רבי ליוחנן חקוקה בשעה החמישית צא ומוכרן לנוכרים, ומכאן שסובר רבי כרב יהודה שהחמץ מותר באכילה רק עד סוף השעה הרביעית. דנה הגמרא בפסק של רבי במעשה האמור. אמר רב יוסף כמן הז לה שמעת דרבי כשיטת מי שנויה שמועתו של רבי שפסק שיש למכור את החמץ בשעה החמישית, כשיטת רבני שמעון בן גמליאל, דתנן שנינו במשנה במסכת בבא מציע בדף ל"ח עמוד א', המפקיד פירות אצל חברו, אפילו אין עבודים לא ייגע בהם. אפילו שהם נחסרים והולכים לאיבוד, השומר לא ימכרם. ונחלקו המוראים במסכת בבא מציע בטעם הדבר, לדעת רב כהנא, משום שאדם רוצה בכף שלו יותר מ9 קבים של חברו, ואנחנו עומדים בדעת המפקיד שאינו רוצה שימכרוהו. ולדעת רב נחמן בר יצחק זה משום שיש לחשוש שמא עשה המפקיד פירות אלו תרומה על פירות אחרים. רבן שמעון מגמליאל אומר מוכרן בשוק על פי שומת בית דין, מפני השבת אבידה כדי להציל את ממונו של המפקיד. ואף רבי ציווה למכור את החמץ מפני השבת אבידה כשיטת רבן שמעון בן גמליאל. ואם לא ימכרנו ויעשר בהנאה, התחייב השומר לשלם את דמיו למפקיד לפי שפשע בשמירתו, שהרי יכול היה להצילו מהפסד ולא הצילו. ודווקא כשאין החמץ בעין, חייב. אבל אם הוא בעין, יכול לומר השומר למפקיד, הרי שלך לפניך. כמבואר במסכת בבא קמא בדף מ"ה עמוד א' לגבי שור הנסכל. כך אומר המגן אברהם בסימן תמ"ג סעיף קטן ה', אבל החוק יעקב שם כתב שגם כשהחמץ אינו בעין, פטור השומר מתשלומים. אם הוא לא מכר את זה. אמר לאביי לרב יוסף אליו יתמר עליו וחילו נאמר בביאור המשנה הזו, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, לא שנו, לא אמרו חכמים שלא ייגע בהם, אלא כשהם נחסרים בכדי חסרונן, בשיעור חיסרון רגיל של פירות. בחיטים ואורז השיעור הוא 9 חצאי קבין לקור, ושעורים ודוחן 9 קבין לקור, וכוסמין וזרע פשטן 3 סעין לקור, כמבואר במשנה במסכת בבא מציע בדף מ עמוד א, ושיעור זהו כדי חיסרון של שנה שלמה. שואלים תוספות בדיבור המתחיל בכדי חסרונן, אם מדובר באופן שלא נחסרו הפירות אלא בכדי חסרונן, מה טעמו של רבן שמעון גמליאל המתיר למוכרם? תרצים התוספות שהמחלוקת היא באופן שנחסרו בחודש אחד יותר ממה שרגילים להחסיר בחודש אחד, שלדעת חכמים לא ייגע בהם, לדעת רבן שמעון בן גמליאל אם קרם, ואין חכמים מודים אלא באופן שנחסרו בחודש אחד יותר מכדי חיסרון של שנה שלמה. והר"ן מוסיף בביאור מחלוקתם שרבן שמעון בן גמליאל סובר שמכיוון שנחסרו בחודש אחד יותר מכדי חיסרון חודש, ועדיין ימשיכו להחסיר עד שיגעו לכדי יותר מחיסרון שנה. וחכמים סוברים שכיוון שייתכן שלא יחסירו עוד בשנה הזו, על כן לא ימכרם. וממשיך רבא בר חנה לומר בשם רבי יוחנן, אבל אם היו נחסרים יותר מכדי חסרונן הרגיל, לדברי הכל מוכרן בבית דין, ואם כן, כל שכן נחה, כל שכן פה בחמץ בערב פסח שצריך למוכרו, דעה שהרי אם לא ימכרנו פסידי לגמרי. ייפסד לגמרי לכשיגיע זמן ביאורו. לפיכך מה שפסק רבי במעשה הזה למכור את החמץ, זה גם לדברי חכמים. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י"ב במסכת פסחים, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם יש להשתדל לחייב את הנידון בדיני נפשות או לזכותו ומיניים? שאלה שנייה, מדוע כאשר אינם יודעים בחקירות עדותן בתהילה ובבדיקות עדותן קיימת? שאלה שלישית, איך אפשר להזים עדות של עדים אם יכולים לומר שטעו בשעות? שאלה רביעית, מדוע לרב יהודה אין אוכלים חמץ בשעה החמישית? שאלה חמישית, מתי זמן הסעודה של תלמידי חכמים? והשאלה האחרונה, האם כשאכל ארוחה אחר השעה השישית יש בכך תועלת? בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. עדים שמכחישים זה את זה בשתי שעות ביום. אמר עד אחד בשתי שעות ביום והשני אמר בשלוש שעות ביום, הרי עדותם קיימת שדרך העם לטעות בשעה אחת. וכן אם אחד אומר בשש שעות והשני אומר בשבע שעות, עדותם קיימת. אבל אם אמר אחד בשלוש שעות והשני אמר בחמש שעות, עדותן בתהילה. מצוות עשה לדרוש את העדים ולחוקרן ולהרבות בשאלתן ומדקדקים עליהם ומסיעים אותם מעניין לעניין בעת השאלה, כדי שישתקו או יחזרו בהם אם יש בעידותם דופי, שנאמר, ודרשת וחקרת ושאלת היטב, וצריכים הדיינים להיזהר בית חקירת העדים שמה מתוכה ילמדו לשקר. מן התורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות צריכים דרישה וחקירה, שנאמר משפט אחד יהיה לכם. אבל אמרו חכמים, כדי שלא תנעול דלת בפני לובין, אין עדי ממון צריכים דרישה וחקירה. כיצד? אמרו העדים, בפנינו ילווה זה את זה מנה בשנה פלונית, אף על פי שלא כיוונו את החודש ולא את המקום שילווה בו, ולא את המנה אם היה ממטבע פלוני או ממטבע פלוני, עדותן קיימת. במה דברים אמורים? בהודעות והלוואות ומתנות ומחירות וכיוצא בהם, אבל בדיני כנסות צריכים דרישה וחקירה, ואין צריך לומר במלכות ובגלות, וכן עדי חבלות ושאר הדברים שאין מצויים צריכים דרישה וחקירה. עדי קידושין אינם צריכים דרישה וחקירה אם לא בדבר שנראה בו רמאות. אין בודקים עדים שמעידים על מיטת הבעל בדרישה וחקירה, אפילו אם הוכחשו בבדיקה, הם כשרים, ואסור לדרוש ולחקור הרבה אם לא במקום שיש לחוש לעורמה, אז צריך דרישה וחקירה. יש אומרים שאם באו עדים שאשת איש זינתה, צריכים דרישה וחקירה. בשבע חקירות בודקים את העדים, באיזה שבוע, באיזו שנה, באיזה חודש, בכמה בחודש, באיזה יום מימי השבת, בכמה שעות ביום ובאיזה מקום. ואפילו אמר היום הרגו או אמש הרגו, שואלים להם באיזה שבוע, באיזה שנה, באיזה חודש, בכמה בחודש, באיזה יום, באיזו שעה. וכל המרבה בבדיקות העדים, הרי זה משובח. זמן איסור חמץ באכילה והנאה בערב פסח. ביום 14 מחצות היום ולמעלה, שהוא מתחילת שעה שביעית, וכן אסור בענה, ואפילו חמצו של נוכרי אסור ליהנות ממנו. ואסרו חכמים לאכול חמץ שתי שעות קודם, דהיינו מתחילת שעה חמישית, ומכל מקום כל שעה חמישית מותר בענה, ורשאי למוכרו לנוכרי, אפילו הרבה ביחד, שוודאי לא יאכלנו קודם הפסח, ויכול להאכילו לבהמה, לחיה ולעוף, ובלבד שיעמוד עליהם לראות שלא יצניעו ממנו, ויבער מה ששאירו ממנו. מתחילת שעה שישית ולמעלה עשרו חכמים גם בהנאה, ואסור אז למוכרו לנוכרי ולא ליתן לו במתנה ולא להכילו לבהמה חיה ועוף. אפילו חמץ נוקשה שהוא חמץ דרבנן, גם כן אסור באילו שתי השעות, וכל שכן חמץ על ידי תערובות ויש מקילים באכילת נוקשה בשעה החמישית. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכעת אל חתימת תלמוד תורתנו בדפינו היומי עם המשנה היומית.
ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
במשנה היומית אנחנו משננים משניות שאין עליהם גמרא. אוחזים אנו בסדר זרעים מסכת חלה פרק א', משנה ה'. לאחר שלמדנו במשנה הקודמת שהסופגנין פטורים מן החלה, באה המשנה ללמד באילו סופגנין הדברים אמורים. עיסה שתחילתה סופגנין שיעשויה מתחילתה לסופגנין, דהיינו שבלילתה רכה, וסופה סופגנין שמתגנים אותה בשמן ובדבש ומבשלים אותה פטורה מן החלה, כמו ששנינו במשנה הקודמת, אבל תחילתה עיסה שעשה בלילתה עבה, וסופה סופגנין שתגנה בשמן ובדבש או בשלה במים, או תחילתה סופגנין שעשה בלילתה רכה וסופה עיסה שהפעה בתנו חייבת בחלה. מסכת חלה פרק א' משנה ו', המעיסה, כמח ששמים במים רותחים בית שמי פוטרין מחלה ובית ילל מחייבים את המעיסה בחלה, החליטה, מים רותחים שניתנו לתוך הקמח בית שמי מחייבים ובית ילל פוטרים. ובמסכת פסחים, מסכתנו בדף היומי בדף למדזיין עמוד ב' פרשו שאומנם אין הבדל בין מעיסה לחליטה, אלא ששני תנאים נחלקו כאן בעניין מחלוקתם של בית שמי ובית הלל, ומי ששנה את הבבה הראשונה לא שנה את הבבה השנייה. כלומר, תנא אחד שנה מעיסה, בית שמי פותרים ובית הלל מחייבים והוא הדין לחליטה, ותנא אחר שנה חליטה, בית שמי מחייבים ובית הלל פותרים, והוא הדין למעיסה שבית שמי מחייבים ובית הלל פותרים. אומרת המשנה חלות תודה וריקיקי נזיר, השען לעצמו לצורך תודתו ונזירותו פטור מן החלה לפי שגלגל את העיסה לשם הקדש, וכתוב בחלה ראשית הריסותיכם, הריסותיכם ולא עיסת הקדש. אבל אם השען למכור בשוק למי שצריך חלות ורקיקים לתודתו, לקורבן נזירותו, חייב להפריש מהם חלה. שאויל והשען לשוק לא גלגל עיסתן לשם הקדש, שמה לא ימצא לקוחות ויוכל אותן בעצמו, לכן חייב בחלה. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, עד כאן תלמוד תורתנו בדפינו היומי, היום הזה. יום חמישי בשבוע, טוב בכסלב, י' ז' בכסלב תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף י' ב', במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי חי בכסלף תשפ"א, ערב שבת קודש פרשת וישלח. ונלמד כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים בסייעתא דשמיא הגדולה שני דפים, דפים י' ג' וי' ד' במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה. שהיא מגנה ומצלה, ושמחה, וכל מלדי מיטב, היא נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב, ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי, עם הרב בנימין מילצקי.